ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. אז ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני, האקדמיה לניהול משברים. וכמו כל פעם שאני צריכה להביא לכם את המשבר האישי שלי, סתם, זה לא באמת המשבר האישי שלי כבר, זה אחרי, אבל בכל זאת, בגלל שאני גם עברתי אותו, הבאתי לכם היום מישהו מדהים, שיפתור לכם כל כך הרבה בעיות, שאתם אפילו לא מדמיינות שיש לכם אותם, כי אתם עוד לא יודעות עליהם. אז אני מארחת היום את דוקטור מיקי לוי. היי, אז מיקי הוא גם מומחה בגניקולוגיה, שעובד בבית חולים ליס, באיכילוב, גם בתחום של מרפאות צוואר הרחם ומרפאות נשים, ומקביל לזה שהוא רופא נשים גם במכבי, גם פרטי, יש לו קליניקה מהממת ברמת החייל, וגם יודע להתעסק ספציפית באימוני כושר בהיריון, שזה ממש נישה ככה... ספציפית,
כן.
נכון? וגם התאמת אמצעי מניעה, שחולות פוליציסטיות, כל מה שיש לכל אנשים, חלקם מדחיקות, חלקם מאוד יודעות, אבל אנחנו נדבר על זה. חוץ מזה, מיקי בעצמו רופא ונשוי לרופא.
נכון.
וואו, תשמע, בתור עורך הדין לגירושים, אנחנו לא נוכל רגע לפסוח על האירוע הזה. איך שני רופאים ושלושה ילדים?
זה מעולה, אנחנו לא מתראים, אז אין ריבים.
אין חיכוכים. כל אחד ו... לא, אבל באמת... לא מתראים? כאילו זה קשה?
מתאמים לוזים, זה מאוד קשה, אבל זה אחלה. כאילו אני חושב שכשמכירים אחד את השני, מעריכים אחד את השני, ומעבר לזה שאוהבים אחד את השני, אז זה פותר הרבה מהזה, וגם כשיודעים מה עובר אחד על השני, אז זה נורא נוח.
ואתם מוצאים את עצמכם משתפים? זאת אומרת, היא בתחומה ואתה בתחומך?
כל הזמן.
ויש סערה, נגיד, יש סיור מוחות בבית על דברים?
כל הזמן. כאילו גם על... חצי מהמחקרים שלי עשיתי איתה.
וואו, ולא רבתם?
לא, כל אחד והזה שלו.
גם לא על הקרדיט?
לא, כשמישהו צריך להיות בטופ, הוא בטופ, ואז איזה חלק מהמחקרים שלה, אני כזה עוזר לה, המחקרים שלי עוזרת לי, זה אחלה, זה ממש נוח, היא מדהימה בסטטיסטיקה וזה, ודברים שאני חלש בהם, אז כאילו זה מעולה לי.
והכרתם בלימודים?
לא, הכרנו בפאב בתל אביב.
לא מאמינה, כאילו בלי קשר לעולם הרפואה?
בלי שום קשר.
יואו. איזה קטעים. יפה. אז תקשיב, יש כמה שאלות שאני חייבת לשאול, כי הן שאלות מפגרות שיושבות לי בראש בנושא של גניקולוגים.
יאללה.
אני תמיד שואלת את זה, את הגניקולוג שלי. ואני שואלת ככה, קודם כל, איך להזזל יש יותר גברים גניקולוגים מנשים גניקולוגיות? למעשה, כשאימא שלי הייתה הולכת לגניקולוג, לא היה אף פעם גניקולוגיות. ממש היה צריך לאתר, אם היית צריך למצוא אישה, ואני רואה שיש שיפור בזה, אבל עדיין רוב הגניקולוגים זה גברים.
אז זה בעיקר בדור המבוגר. בדור שלי וגם עכשיו על מתמחים או מתמחות, יש יותר מתמחות ממתמחים.
וואלה, זה מתהפך?
אז כן, לגמרי. כאילו היום לדעתי 60-70% מהמתקבלות להתמחות זה נשים, גברים הם הופכים להיות מיעוט, אולי אפילו מיעוט נרדף, אבל מיעוט, כן.
אבל למה היו כל כך הרבה גדולים? למה נשים?
לא, א', היו יותר גברים.
למה?
לדעתך? קודם כל, בהגדרה היו יותר גברים שהלכו ללמוד רפואה. דבר שני, המקצוע הוא מקצוע עם התמחות מאוד מאוד קשה, שאין בו work-life balance כמעט בכלל. כלומר, ההתמחות היא 6 שנים, מלא תורנויות, עובדים מאוד מאוד קשה, גם... ממשיכים לעשות תורנויות גם כבחירים, זאת אומרת, אני בתור רופא בכיר עדיין עושה לילות פעמיים או שלוש.
מה, בגלל הלידות?
כן, בעיקר, אבל לא רק. המקצוע הוא מקצוע מאוד מאוד אינטנסיבי, וכשמסתכלים על זה היסטורית, אז נשים קיבלו יותר את המקומות, פחות רצו ללכת למקצועות המאוד מאוד אינטנסיביים שלא מאפשרים חיי משפחה. היום זה קצת משתנה, גם גברים א' רוצים יותר חיי משפחה,
נכון.
גם נשים רוצות יותר את המקצועות מהסוג הזה, גם המקצוע עצמו הפך להיות יותר עם work-life balance, אז יש יותר ויותר נשים.
יש הבדל בין הגישות כשאתה גניקולוג אישה או גניקולוג גבר?
תראי, נורא תלוי את מי את שואלת. אני חושב שמה שחשוב זה האמפתיה מעבר למגדר. אמפתיה ומקצוענות.
שזה לא קשור למגדר.
אני אומר, זה לא קשור למגדר. יש דברים שהייתי מפנה לאישה, לי באופן אישי, נגיד, דברים שקשורים למיניות,
לקושי בקיום יחסי מין,
נניח, לכאבים. דברים שיושבים על טריגרים שיכולים להיות קשורים לפגיעה מינית, mm-hmm. דברים שיכולים לשבת על, על דברים שבהם אני כגבר זה עניין מתרגר, אני בדרך כלל מפנה, מפנה לחברות שלי, לקולגות שלי. נערות הרבה פעמים מרגישות יותר בנוח אצל, אצל גניקולוגיות, אז אני מפנה הרבה פעמים נערות. אבל, אבל אני שם לב דווקא מהניסיון שלי שזה כמעט נון אישיו.
נכון.
לרוב, ברוב המקרים. אני יכול להגיד, הרבה פעמים שנגיד מטופלות שמגיעות אליי, מגיעות עם, הרבה פעמים פגועות או נעלבות נורא מנשים גניקולוגיות, דווקא על, על המקום הזה של, גם אני אישה. כאילו, מה את מתבחנת על המחזור? גם לי יש מחזור. מה את לא יודעת ללדת? אני ילדתי שלוש פעמים בלי פידורל.
שאני בוכה לגניקולוגית, אני אומרת, אתה לא מבין איזה כאבי מחזור, אז הוא אומר לי, נו, זה קצת כואב, ואני אומרת לו, מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע, אתה אף פעם לא יודע מה זה לא היה לך.
נכון, אז אני נגיד לא אומר את זה אף פעם, אבל אני רואה שנגיד מלא בנות מגיעות עם איזו תחושת אלבון והקטנה, דווקא בגלל שהגניקולוגית שלהם היא אישה.
כן.
אז it can go, זה עובד בשני הצדדים.
כן.
באמת מה שחשוב זה, זה א', להיות מקצועי, אבל גם להיות אמפתי, וזה דווקא בעיניי לא כזה קשור למגדר.
תגיד, יש יותר חשש במקצוע שלך מטענות על הטרדות מיניות, או אתה יודע, מגבול אפור שם, מה נשים צריכות לדעת לפני שהן נכנסות באמת לגניקולוג, ושזה יהיה לפי הספר?
אז יש לי איזה כמה פוסטים באינסטגרם, אני חושב שהמפתח לזה שלא יהיו תלונות על הטרדות מיניות, זה קודם כל שלא יהיו הטרדות מיניות. אני חושב שמי שבאמת לא מטריד, לא צריך לחשוש. אני חושב שיש דברים אבל שהם בתחושת הבטן. כלומר, אני חושב שכשאת אצל גניקולוג, את צריכה להרגיש מאוד מאוד בנוח. עד כמה שהסיטואציה היא מלכתחילה לא נוחה. את צריכה לדאוג שיהיה כיסוי, את צריכה לראות שאין דברים שהם מין הומור כזה שלא תמיד הוא, יש לו מקום.
בוא נפתח את זה. לפני כמה שבועות הייתי באימון קרוספיט, נראה לי שהיה שם, אתה לא היית, אבל היה שם מישהו שהוא פסיכולוג, וסיפרה אחת המתאמנות שהיא הגיעה ויצאה מהגניקולוג שלה, והוא אמר לה, זהו ממי, עכשיו את יכולה ללכת לעשות סקס בשקט. והיא חוותה את זה כהטרדה מינית, ואני ממש חטפתי עליה עצבים. ואמרתי לה, תקשיבי, הבן אדם, הוא צחק איתך, כאילו, להפך, הוא נתן לך אישור שאת בסדר. למה זה משהו שאסור להגיד? לא, זה היה ממש הטרדה, ואז אותו פסיכולוג אמר, זה הטרדה ועוד איך. ואני קצת התפלפתי, אני מודה, אני אגיד למה. ואז באו אליי, שאני נורא נורא בוטה, ואני צריכה להיות נורא רגישה בדברים האלה, ואני קצת לא הייתי רגישה, כי יש איזה עניין, בעיקר מאז דנה מיטו, שקצת הגבול הזה יתשטש בין היכולת של מישהו לתת לך מחמאה, או לצחוק איתך על משהו, כבר כאילו לא צוחקים איתנו, לא מתחילים איתנו בברים, לא עושים מרוב חרדה. והגניקולוג המסכן הזה, שממש ריחמתי עליו, שהיא פשוט האשימה אותו בהטרדה מינית, שהוא אמר לה משפט כזה. אז האם משפט כזה הוא הטרדה מינית בעיניך?
אז הכל תלוי קונטקסט.
אוקיי. מותר לצחוק עם המטופלת?
כן, אבל צריך לבחור את זה נכון. כאילו, אני חושב שכשיש לך ספק, קודם כל תהיה מקצועי ואל תלך להומור. ברור שיש לי מטופלות שאני מכיר כבר שנים, שהן חצי חברות, סלש מטופלות שלי שהן חברות, שבהן סבבה, יש הומור וזה לגיטימי. מטופלת שהיא לראשונה אצלי וזה, אין לזה מקום, ואתה גם אף פעם לא יודע,
על מי נפלת.
על מי נפלת?
בדיוק.
וגם מה הרקע שלה, לא רק זה, יכול להיות שהיא חווה את זה, משהו מתרגר, בסוף אין מה לעשות, יש יחסי כוחות שאי אפשר להתעלם מהם, אתה רואה אותה ערומה, אתה בעמדת כוח, אתה מחליט הרבה פעמים, אתה שולט, אתה עם בעל הידע, זה לא שווה כוחות, אי אפשר כאילו לצחוק כאילו אותה בדייט, כן. או בפגישה רגיעה, כי זה לא מעמד שווה כוחות. אם אתה מבין את זה, אז אתה תהיה בדרך כלל סייף. בסוף רוב הגניקולוגים לא רוצים, גם הגברים וגם הנשים, רוצים לטבל את שגרת יומם המשעממת, ואז הם זורקים מערה, שהרבה פעמים אותם אולי מצחיקה, או שהיא באה לשבור את הכך, ופתאום יכולה להיות הבעייתית, אבל צריך נורא להיזהר בדברים האלה, ולשים לב, למי אתה אומר, מה אתה אומר.
וכמובן שאם מישהי מוטרדת מינית באמת, אז זו מרגישה מוטרדת, אז פשוט גם לפעול בעניין הזה, ברור. ותמיד אפשר משטרה וכל מה שצריך. שאלה על הריון. היום יש, שמתי לב, כי אני הייתי בהיריון לפני המון שנים, ויש לי עובדות בהיריון, שמתי לב שכמות הבדיקות שהן עושות במהלך הריון, הלכו וגדלו והלכו וגדלו, וגם רמת הבדיקות הגנטיות, גם מעבר למי שפיר, ממש ממש סל בדיקות, שגם עולה המון 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 כסף. חלקו חייב פרטי, חלקו הקופה לא מממנת. זה משהו שלדעתך הכרחי היום לעשות?
אז הכרחי זה שאלה גדולה, כי מה קובע מה הכרחי? צריך להגיד שישראל היא מדינה משוגעת נקודה.
Okay.
אין שום דבר שדומה במעקב ההיריון שישראלית ממוצעת עושה למה שעושה אנגליה ממוצעת, נורווגית ממוצעת, הולנדית ממוצעת או אמריקאית.
באמת?
לדעתי, כן. הישראלית הממוצעת עושה את מעקב ההיריון של הנסיכה האנגלית, לדעתי. אין לי בכלל ספק. כמות הבדיקות, כמות הזה, יש לי מטופלות שבאות כל שבועיים לאולטרסאונד.
נכון.
אין לי שאלה בכלל שמלכת אנגליה לא מקבלת כזה מעקב הריון, כמו הישראלית הממוצעת. עכשיו, למה?
כן.
אני לא יודע, זה עניין חברתי ותרבותי, וגם במידה מסוימת הפך להיות כאילו סטנדרט אוף קר, מה הגניקולוג שלך לא שלח אותך לעשות ככה וככה, שזה כמו כל דבר אחר שהוא טרנד, וזה מתודלק על הפחדים. בסוף, הכי מפחיד אותנו, ובצדק, כהורה לשלושה ילדים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו פרפקט. יהיו בריאים, לא רוצים שהם יהיו בריאים, רוצים שהם יהיו מושלמים. וכל דבר שמשחק על הפחד הזה, הוא מאוד מאוד טריגרי, ומאוד מאוד מביא אותנו לעשות בדיקות.
אז זה קצת תעשייה? שמשתמשת כמו, בפחד?
כמו תמיד.
כמו תמיד. כסף
האופציות,
מוביל.
האופציות קיימות. צריך להגיד בסוף על מה זה משחק, על אחוזים. שברי אחוזים וזה. הסיכוי שיקרה משהו, תראי, גם אישה שלא תעשה אף מעקב הריון, תבוא לבדיקת דופק, ואז תבוא ללדת.
כן.
עדיין הסיכוי של בערך 90% שהכל יהיה בסדר. סך הכל, אז אנחנו כל מעקב הריון המטורף מדבר על איפשהו בין 5-10%. ושהולכים נגיד על תוריד תסקירות, תוריד תזה, מסתכלים על צ'יפ גנטי, ועכשיו על אקסום וזה.
אקסום זה החדש הזה. כן, זה 8,000 שקל רק הבדיקה.
נכון. אז הרעיון הוא שאקסום במצב תקין, שבו השקיפות והצ'יפ הגנטי תקין, התוספת של אקסום היא בערך 0.5%. אז מה זה 0.5%? זה הרבה או קצת? זה תלוי את מי שואלים.
זהו, ואז אתה אומר, נו, זה רק 0.5%. נו, אבל מה, יש את זה, אז מה, לא נעשה?
נכון, נכון. אין פה תשובה, ואני אומר את זה כל הזמן לזוגות. אני אומר גם שיש מחיר לפעמים לעשות בדיקות, שזה שאתה מגלה תשובות שאתה לא יודע להתמודד איתם הרבה פעמים.
כי הם לא חד משמעיות?
נכון, כי לא תמיד הם חד משמעיות, ולא תמיד, בגלל זה נגיד האקסום הוא כל כך יקר, כי מעבר לזה שמרצפים את האקסום לעובר, מרצפים את האקסום גם להורים, כדי לדעת אם מה שמצאנו הוא מקרי או לא. כאילו, אם זה מורש מההורים, וההורים הם בסדר, אז רוב הסיכום שגם התינוק יהיה בסדר. אבל יש איזה 5% מהמקרים שאתה לא יודע מה לעשות עם התשובות. ואז לפעמים זה יותר בעייתי, אז אני הרבה פעמים לפני שאני שולח מישהי לעשות בדיקה, אני אומר לה, אוקיי, צריך לחשוב מה המשמעות של הבדיקה, והאם תעשי משהו.
בכלל, כמו... אבל אנחנו נמצאים בתוך עידן שכולו חרדה. אנחנו רואים עלייה ברמות החרדה, באנשים חרדתיים, בטיפול בהתקפי חרדה. זה לא מכניס עוד יותר חרדה? במקום להרגיע, זאת אומרת, זה מרגיע אותך באותו רגע, ואז אתה אומר, רגע, יש עוד בדיקה שאולי לא עשיתי, ואולי הבדיקה הזאת לא מספיק כזה.
אז אין פה, זה נורא צריך לתפור את המעקב הריון למטופלת, או לזוג המאוד ספציפי. יש זוגות שמעדיפים לעשות הכל. לדעת, מרגיע אותם לדעת שהם, בכל מה שקשור אליהם, עשו הכי טוב שהם יכולים. השקיעו בזה את הכסף, השקיעו בזה את הזמן, עשו זה. יש אחרים שאומרים, לא, אנחנו... אם זה עניינים דתיים, אנחנו מאמינים שיהיה בסדר, או זה, ולא עושים, או עושים את המינימום ההכרחי. אין פה תשובה. אני יכול להגיד גם בהריונות שלנו שדברים השתנו. כלומר, בהתחלה, בהריון הראשון עשינו את הכי סטנדרט שיש, קופת חולים, שגרתי, לגמרי, הריון שני קצת יותר, הריון שלישי קצת פחות.
דרדרנו.
בדיוק. אז אין פה, זה לפעמים גם הסנדלר או הגניקולוג הולכים יחף.
תגיד, בוא נדבר על ספורט. אז האם זה מיתוס שאסור לעשות ספורט אינטנסיבי בהיריון, או שבאמת, אני אגיד לך מה לי אמרו ומה אומרים תמיד. עשית את הספורט הזה בעבר, האם עשית פעם יוגה לפני ההיריון? לא עשית, אז עכשיו אל תתחיל יוגה עד סוף ההיריון.
אז אין בעיה להתחיל בהיריון, ובאופן כללי ספורט והיריון זה המון המון מיתוסים והמון המון פחדים, דיברנו על חרדה.
נכון.
אז זה מתודלק באותו דבר, האם... ספורט בתחילת ההיריון יגרום להפלה, אז התשובה היא לא.
האם ריצה תגרום להפלה?
התשובה היא לא.
קפיצות. קפיצות על קופסה.
אין שום דבר שגורם... קרוספיט.
די, תהיה בטוח.
אני מאוד בטוח. אני אומר, אין שום דבר שגורם להפלה באימון גופני, כיוון שהפלות במרב מרבית המקרים, בכלל מסיבות גנטיות. יש משהו לא תקין בעובר, כרומוזומלית או גנטית, ואז זה בערך 70-80% מהסיבות להפלות. סיבות אחרות זה מומים רחמיים, קרישתיות, דברים. בסוף הקטע הסביבתי, כמו פעילות גופנית מאוד אינטנסיבית, זה הקרם דל הקרם של הקרם. זה אחוזים מאוד בודדים, אם בכלל. עכשיו, אז אני אומר, מטופלות שהן בהיריון יקר במרכאות, IVF, כן. החזרות, שמה אין מספיק מידע, אז אני אומר להם להימנע בהתחלה. אבל נשים בסיטואציה רגילה ממש לא יכולות לעשות את הכל, וכולל קרוספיט, כולל זה.
מותר להתחיל לעשות את זה
אז גם בהיריון? אז גם על זה יש עבודות. זאת אומרת, היתרון הגדול זה שבשנים האחרונות יש יותר ויותר עבודות גם מהארץ וגם מהעולם, שפשוט בוחנות את זה. הרעיון של, תראי, פעם היו אומרים, נגיד, את צריכה לאכול בשביל שתיים.
נכון.
אבל היום מבינים שאת תצרוך את הקלורית, את תוספת הקלורית של של עובר היא בערך 100 קלוריות, זה שני תפוחים. אז זה לא בדיוק, זה לאכול בשביל 1.05, זה לא לאכול בשביל 2.
אני אכלתי בשביל קבוצת כדורגל.
בדיוק, אז המון המון דברים שכאילו היינו אומרים, שהיינו אומרים ואין להם אחיזה במציאות, וככל שמעמיקים במחקר, רואים שגם לגבי פעילות גופנית, אין בעיה להתחיל. להפך, אתה רוצה ללדת? זה קשה.
מאוד.
להגיע לסוף ההיריון, כשאין לך אוויר, כשאת לא מסוגלת ללכת, זה קשה. אז אם את לא עשית כלום עד תחילת ההיריון, ואת רוצה להתחיל בהיריון, להפך צריך לעודד את זה. עכשיו, ברור שלא תיקח מישהי שלא עשתה ספורט, ותשים לה 100 קילו דדליפט.
לא,
זה לא, זה לא זה, אבל להתחיל ממשהו,
אבל
ברור.
אם אני עושה 100 קילו דדליפט, ואז אני נכנס להיריון, היית עושה 100 קילו דדליפט?
חד משמעית.
וואו.
כן, חד משמעית.
מטורף. תגיד משהו, אני רוצה לשאול אותך על סקס בהיריון. זה גם מיתוס. אל תעשו סקס, ותעשו סקס רק בחודש תשיעי כשאתם רוצים ללדת, כי אז זה כמו אוקסיטוצין.
אז כמו כל מיתוס טוב, הוא מבוסס קצת על מידע, אבל הוא מתובלל בהמון המון דברים איזה. אנחנו יודעים שמגע בצוואר הרחם, בטרימסטר ראשון בדרך כלל, יכול לגרום לדימומים. צוואר הרחם הוא מאוד מאוד פריך, הוא פריך למגע בגלל השינויים הפיזיולוגיים הנורמליים שקורים, וכל מגע, בין אם הוא יחסי מין, עוננות, ולפעמים סתם חבלה, by the way, אימון גופני וזה, שמדברים, כן. נגיד, קפיצות, דברים כאלה יכולים לגרום לדימום מכלי אדם הקטנים בצבא הרחם, ולגרום להופעה של דימום, שלא קשור להיריון, אלא קשור לצבא הרחם. אז רואים הרבה פעמים דימומים אחרי יחסי מין, ואז כולם נלחצים, זה גורם להפלה, או זה.
נכון.
אז לא, אז התשובה היא ממש לא. אין בעיה, ויש גם מצבים אחרים. אני חושב שהרבה פעמים קל מאוד לרופאים להגיד, או בטח לרופאים של פעם, אל תקיימי יחסי מין, כי מה אכפת לי, זה לא עולה לי כסף.
נכון.
הרבה פעמים גם המטופלת רוצה שיעזבו אותה בשקט, אז זה מין הסכמה שבשתיקה של כל הגורמים, אבל בגדול אין שום בעיה לקיים יחסי מין, במגוון רחב של מצבים, כמעט המצב היחיד שהייתי אומר להימנע, זה שיליית פתח, מצב שהשיליה נמצאת ממש על צוואר הרחם, או שיליה נעוצה, קיצור מאוד גדול של צוואר הרחם, או חשד ללידה מוקדמת, אלה המצבים שהייתי נמנע. ולגבי סקס כטריגר ללידה, אז אם זה היה נכון, אז היינו שולחים את כולנו לעשות סקס לפני הלידה, ולא היינו נותנים פיטוצין. זה הראו בהרבה מחקרים שזה לא עובד.
באמת?
כן, שזה לא עובד.
מה, אני הייתי בטוחה סובה, הייתה לי חברה, הייתה שומרת, עושה סקס, היא הולדת באותו יום.
אז עקרונית, יש בזה היגיון, כי הזרע מכיל פרוסטגלנדינים, שהם חלק מהדברים שמשתמשים בהם להתחלת לידה, אבל כנראה שהריכוז הוא אחר, הכמות היא אחרת, ובמחקרים רוחבים שהסתכלו ובחנו על זוגות שעושים סקס לעומת זוגות שלא עושים סקס, לא היה שום הבדל.
וואו. כמה נשים משתמשות בהיריון שלהם בתור לגיטימציה לא בא לי סקס, למותר לי לאכול מה שבא לי, כאילו אתם רואים אותם עולות במשקל בטירוף, באות אליך במעקבי הריון, עושות מה, לא אני בהיריון?
אז אני חושב שזה נורא תלוי, דיברנו על חרדה, וזה נורא, נורא משנה על, נורא חשוב על מה זה יושב.
Okay.
כלומר, אני חושב שהרבה נשים, או בכלל גברים, גברים היו בהיריון, זה מין איזה משהו שעכשיו מותר לי הכל. עכשיו אני מתרכזת בי,
נכון.
אני בזה, אני בשלב שאני יכולה לעשות הכל, וגם יש דחפים פיזיולוגיים ידועים של קרייבינג,
כן.
של זה, ואז אם זה לא מבוסט, אז יש עם זה בעיות, מבחינת עלייה במשקל, דברים כאלה. אני תמיד את זה עם המטופלות. אני אומר להם, זה בסדר גמור אם בא לכם לדפוק המבוגר באמצע הלילה. אבל אל תחשבו שזה בסדר.
כן.
כאילו, זה בסדר להגיד, אוקיי, אני רוצה, אבל צריכה להבין, צריכה לאכול, דיברנו על זה, את שני פחות תפוחים ביום.
כן.
אם תוכל עכשיו המבוגר באמצע הלילה, זה בסדר, כי זה פעם אחת או פעמיים, אבל יותר מזה, תעלי במשקל. ואנחנו רואים בהמון מחקרים שמה ש כשעולים במשקל כמות של מעל 20 קילו, הרבה יותר קשה להוריד את זה אחר כך.
נכון. אומרת לך מניסיון. אני עדיין בדיאטה שאחרי לידה, ילד בן 17. בוא נדבר על החלק, זה החלק הפן של האירוע. אני כבר נכנס להיריון. אבל הרי יש, במיוחד בעידן הזה, אנחנו כל הזמן שומעים על הקושי להיכנס להיריון, ויש כמה דברים שבאמת כולם מדברים עליהם, וזה הפריות מבחנה, ו העובדה שישראל נמצאת באמת בסיאנית בטיפולי פוריות וכולי. אבל יש איזה שני דברים שככה קצת נחבים אל הכלים, מוסתרים אפילו, הייתי אומרת. ובתקופה האחרונה ראיתי שהפכו להיות טרנדים מאוד חזקים, אפילו בטיקטוק. האחד זה אנדומטריוזיס, שתכף אתה תסביר מה זה, והשני זה PCOS. זה שני דברים, כאילו, שחלות פוליציסטיות ואנדומטריוזיס, שהם איזשהו מחלה אולי שקטה, אולי קשה לזיהוי, תכף תסביר לי מה בדיוק העניין, שנשים לא מחוברות אליה, לא יודעות לזהות אותה בגין עצמה, וגם רופאים קצת מתעלמים. אז אתה יכול להסביר לנו רגע מה זה?
כן, בטח. אז שני דברים שונים, שהרבה פעמים קצת מבלבלים, אבל באמת הקשר היחיד, או הזה, זה שבאמת שיש איזושהי ירידה בפריון. אז נתחיל באנדומטריוזיס. קודם כל, אנדומטריוזיס, קשה לקרוא לזה מחלה, כי זה מצב שקיים עד כ-10% מהאנשים. איפשהו בין 5-10%, תלוי באיזה מחקר, לפי שכאלה שמדברים על יותר. וזו מצב שבו בעצם תאים של רירית הרחם נמצאים מחוץ לרחם, ואז בזמן וסת, כמו שיש דימום מהרחם, אז יש דימום שנמצא בחלל הבטן הרבה פעמים. אם זה על השחלות...
אז זה כאבת תופת. או,
נכון. למה? כי לא אמור להיות דם בחלל הבטן. והרבה פעמים כשהדם הזה מופיע, זה נמצא במקומות שבהם יש, נגרמת מתיחה של קפסולה, של איזשהו איבר, או שנוצרת איזושהי ציסטה, והדבר הזה יוצר עם הזמן גם הצטלקויות ודלקת כרונית, מה שגורם לכאבים מאוד משמעותיים בווסת, כאבי אגן כרונים בגלל ההצטלקויות וההידבקויות האלה שנוצרות, כאבים ביחסים, שינויים גם בהרגלי יציאה, כי הרבה פעמים נגיד אם יש נגעים שנמצאים על המעיים או על הרקטום, אז בזמן וסת יש גם שלשולים, עצירויות קשות.
אז איך לא מזהים את זה? איך זה כזה מאחורי הקלעים, הדבר הזה?
אז קודם כל, במשך הרבה שנים, המחלה הזאת הייתה שקופה, כי זאת מחלה של נשים. כי זאת מחלה שהיא לא מספיק מאובחנת, זה לא yes, no, אין הבחנה אחת ברורה, וגם היום, כשיש מודעות לאנדומטריוזיס, אין איזה כלי הבחנתי אחד ברור.
מה, אין בדיקה שיכולה לבדוק את זה?
אין בדיקת דם שאומרת יש או אין אנדומטריוזיס. הבדיקה הקלאסית היא לקחת לחדר הניתוח ולהסתכל בלפרוסקופיה לתוך הבטן ולראות האם יש נגעים. אבל מן הסתם לא ניקח כל אישה עם כאבים לחדר ניתוח. זה כאילו הגולד סטנדרט. היום יש אולטרסאונד מאוד מאוד מדויק, או עם רזולוציה גבוהה, שאפשר להסתכל ולראות נגעים מאוד קטנים, אבל גם זה דורש מיומנות והסתכלות, אבל זה בעיקר דורש לפני הכל אנמנזה, זאת אומרת, לקבל את הפרטים ההיסטוריים של האישה ולהבין מה מפריע לה. והרבה פעמים רק משיחה עולה באמת המקום הזה של אנדומטריוזיס.
יש לזה טיפול?
אז אין טיפול במחלה, כי זה, אמרנו, זה לא מחלה, זה לא מחלה. זה מצב, אבל יש דרך לדכא את הסימפטומים. כלומר, והטיפול הוא מאוד חשוב שהוא יהיה מולטי-דיסציפלינרי, כי יש נשים שהאפקט הדלקתי הוא המרכזי, ואז הן צריכות משהו נוגד דלקת. יש דברים שאנחנו רואים שלפעמים טיפול תזונתי מאוד עוזר לאנדומטריוזיס, כי משהו במאכלים הוא גורם לאפקט הזה של הדלקת.
מה למשל במאכל יכול לגרום לזה?
אז יש נגיד הרבה עבודות שמדברות על, למשל, על דיאטה ים תיכונית כמשפרת משמעותית סימפטומים של אנדומטריוזיס, בגלל האומגה 3, בגלל השמנים, בגלל הירידה בנפח הפחמימות, דברים מהסגנון הזה. אז טיפול דיאטטי באנדומטריוזיס זה משהו מוכר, ובמחלקות שמתעסקות באנדומטריוזיס, או למשל רופאים שמתעסקים באנדומטריוזיס, אני גם שולח לתזונאיות כדי להתאים תזונה לפעמים אם יש דברים מאוד חריגים בתזונה.
המצב הזה הוא קיים גם כשאת צעירה? זאת אומרת, או שזה מצב שהוא נבנה כשאת מתבגרת? זאת אומרת, אני יכולה למצוא ילדה מתבגרת, מתפתלת מכאבים שאף אחד לא מבין שזה אנדומטריוזיס?
נכון, וזאת חלק, זה חלק גדול מהבעיות, כי נערה כזאת שמתבגרת, אז להפך, אז אפילו ההורים שלה, או אימא שלה, או האחיות שלה, יגידו, מה את מתבחינת? נכון. כאילו, גם לי היו וסתות צל, לקחתי שתי עד וסתמתי את הפה. הרבה פעמים זה משהו שהם לא מבינו אותו, והרבה פעמים גם אצל רופאים. אני חושב שהיום יש הרבה יותר מודעות לדבר הזה. אנחנו מבינים נכון, וסת היא כואבת, אבל היא לא אמורה להשבית מפעילות. מישהי שצריכה לקחת 4 אדווילים כדי בכלל לקום מהמיטה.
4 אדווילים, 3 ימים בחודש לא הייתי הולכת לבית ספר.
זה אולי היה לך גם אנדומטריוזיס.
לא יודעת, אבל אתה יודע איך טיפלו בי? בגלולות.
נכון, זה חלק מהטיפול.
הרופא שלי אמר לי, תקשיבי, אי אפשר, הייתי 3 ימים בחודש, הייתי פשוט חולה בבית, לא מסוגלת לזוז מכאבי בטן, ולא אף אחד לא העלה בדעתו שום דבר, רק אמרו לי, בוא נתחיל גלולות, ומגיל 14 לקחתי גלולות, אפילו שלא הייתי פעילה מינית, וזה הדבר היחיד שסידר לי את זה.
נכון, אז גלולות זה באמת אחד הפתרונות. צריך להבין שגלולות הם, זה מתקשר גם לצעד הבא שנדבר עליו בשחלות פוליציסטיות, אבל זה קצת הפלסטר של הדבר הזה. כלומר, בגלולות אני בעצם משתלט על המחזור ההורמונלי הנשי, באמצעים כימיים, ואני בעצם מחליף אותו. עכשיו, לנשים שמאוד מאוד סובלות, חד משמעית, כנראה זה מה שצריך לעשות.
הבנתי, ואז כאילו אין את זה טבעי, אז גם אין את הדימומים התוך פתאום.
נכון, ברגע שאני עושה דיכוי, דיכוי של הציר ההורמונלי, אז את לא חובה את הקושי ואת הכאבים שנובעים מהדבר הזה.
לא יאומן.
האם זה אומר שצריך במרכאות לדחוף גלולות לכל אחת? התשובה היא כנראה לא. וזה לא פתרון להכל, וצריך לראות על עוד פקטורים, במיוחד בהקשר של שחלות פוליציסטיות. אבל חד משמעית, גלולות הן חלק עיקרי בטיפול, בשתי המחלות האלה.
אז בואו נדבר על שחלות פוליציסטיות. PCOS.
נכון.
כל הטיק טוק, PCOS, PCOS, מה גילו ב-PCOS בטיק טוק, שיש עשרות על מיליוני צפיות, זה שנשים שלא מצליחות לרדת במשקל בשום צורה, יבחנו את עצמם, גילו שהן צודקות, שיש להן שחלות פוליציסטיות, ורק שהן הצליחו להשתלט על הסיפור הזה של שחלות פוליציסטיות, באמצעות תזונה מותאמת לשחלות פוליציסטיות, שהיא בדרך כלל קיטוגנית אגב, נטולת סוכר, פחמימות וכולי, פתאום הגוף שלהם השיל את כל המשקל, וזה, אתה מאמין בזה? או שזה שטות?
אז זה לא שטות, אבל כמו כל דבר זה הביצה והתרנגולת.
אוקיי.
צריך להבין קודם כל מה זה PCOS. קודם כל, PCOS זה לא מחלה חדשה. מחלה שמוכרת כבר שנים. המחלה הזאת בכלל הוגדרה, יש איזה שני גניקולוגים שנקראים שטיין ולבנטל ב-1930. והתסמונת הייתה נקראת סינדרום על שם שטיין ולבנטל במשך הרבה מאוד שנים. והיא בעצם, אבל בשנים האחרונות התחדדה התפיסה שזו מחלה או תסמונת, זה לא באמת מחלה, כי גם כאן זה סביב 10-15% מהאוכלוסייה, תלוי...
זה המון.
נכון, תלוי מאוד עשר, נגיד בארצות הברית, עם מגפת ההשמנה זה אפילו יותר, בישראל קצת פחות.
רגע, למה? כי מישהי שמנה יש לה שחלות פוליציסטיות?
אז זה לא שיש לה שחלות פוליציסטיות, אלא שיש יותר סיכוי שיהיה לה שחלות פוליציסטיות, נדבר על זה עוד שנייה, למה? אבל זו מחלה שהיא רב-מערכתית מטאבולית, שהיא מתבטאת, הרבה פעמים באים לגניקולוג, בגלל שהיא נובעת, מתבטאת במחזורים לא סדירים, ובירידה בפריון. אבל תכלס, זאת לא מחלה גניקולוגית.
היא לא כואבת?
היא לא כואבת.
אוקיי.
לא.
מה זה בעצם אומר?
אז שחלות פוליציסטיות זה מחלה, או בעצם תסמונת, שיש בה שלושה פקטורים. אחד זה ההפרעה הגניקולוגית, מצב של מחזורים לא סדירים, ירידה בפריון, ושחלות שנראות באולטרסאונד פוליציסטיות. זאת אומרת, רואים זקיקים גדולים, ציסטות קטנות, כמו חרוזים, לכן זה נקרא פוליציסטי. הדבר השני זה בעצם כל הקטע המטאבולי, של התנגודת לאינסולין. אנחנו יודעים שזה הולך ביחד עם השמנה, האם זה גורם להשמנה, או שההשמנה גורמת לזה, זה שאלה, כי אנחנו, אבל זה לא תמיד, אבל התשובה היא שזה הולך ביחד, וכשרואים פתרון להשמנה, רואים גם פתרון מסוים ל-PCOS, וגם להפך.
אז זה לא סתם, הם...
לא, ממש לא.
יורדות במשקל, ואז זה משפיע עליהם על השחלות הפוליציסטיות.
לא, ממש לא, אנחנו להפך, זה הדבר, כשמגיעה אליי מטופלת עם שחלות פוליציסטיות, אז היא... דבר ראשון מקבלת הרצאה על אורחות חיים ועל תזונה, אבל
וואו.
תכף נדבר גם על זה, אבל הדבר השלישי זה באמת כל הקטע של ההפרעה ההורמונלית, שדיברנו על זה באנדומטריוז, אבל גם כאן הציר ההורמונלי משתנה, ויש איזשהו שיפט מאסטרוגן, מייצור של ההורמון הנשי לטסטוסטרון, וזה מתבטא בסיעור יתר, באקנה,
וואו.
גם כאן בירידה, בירידה בעצם בסיכוי לפריון, אז שלושת הדברים האלה בעצם אמרנו, ההפרעה הגניקולוגית של מחזורים לא סדירים, המראה הפוליציסטי של שחלות, התסמונת המטבולית והקטע האנדרוגני, כל זה ביחד מהווה את התסמונת. ואז הטיפול לא יכול להיות רק מתן גלולות, כי מתן גלולות הם מצוינים כדי לסדר את המחזור,
okay.
גם כאן בקטע כימי, כלומר,
הורמונלי.
אני, הורמונלי, כן. אני לוקח את המחזור הלא סדיר ונותן גלולות, ועכשיו אני
מייצר,
משתלט עליו, מייצר מחזור סדיר, אבל האם זה הפתרון? זה לא פותר את הבעיה. הקטע המטאבולי זה חובה. כלומר, אישה שיש לה הפרעה שהיא נובעת מעודף משקל, אנחנו רואים את זה, שנשים שיורדות בין 5-10% במשקל, מסדרות הרבה פעמים את המחזורים, אז לפעמים זה רק התזונה. הקטע המטאבולי שהתנגודת לאינסולין, לפעמים שמה הבעיה, נניח במיוחד בנשים רזות עם PCOS, שזה פקטור כזה שנקרא Lean PCOS, שמה נניח הבעיה העיקרית היא התסמונת של התנגודת לאינסולין. אז אותם נשים על ידי מתן תרופות או תוספי תזונה שמעודדים
אינסולין.
שמעודדים אינסולין, אז עוזרים להשתלט על התסמונת.
וואו.
פעילות גופנית, שהיא גם מותאמת לזה, כלומר, פעילות כוח, פיתוח מסת שריר, דברים כאלה, דווקא לא האירובי, הליכות וזה, עוזר נורא לשרוף קלוריות, וגם עוזר נורא להסיט את מסת השומן, כאילו, ולהוריד את התנגודת לאינסולין. אז כל הדברים האלה נורא נורא עוזרים לשחלות פוליציסטיות.
וואו. אני שומעת אותך, ואני אומרת, כמה קשה להיות אישה. באמת, אני יודעת שאתה גבר, אבל זה, זה, זה קשה, זה גם כל המחזורים האלה, גם ההריונות שדיברנו עליהם, גם ה-PCOS והאנדומטריוס וכל הדברים, זה הכל כאילו, זה באמת, זה ברוך שלא עשה לי אישה, זה לא סתם. אוקיי, אנחנו יולדות, נכון, יש לנו רק את זה, אבל אנחנו סבלות מלא בשביל זה.
היה לי חבר ששאל אותי, תגיד, למה יש רופא נשים ולא רופא גברים? אמרתי לו, מה צריך רופא גברים?
מה צריך רופא גברים?
זה און אוף, כאילו, זה מאוד פשוט, זה לא...
לא, ואנחנו, זה כזה מסובך, וגם התזונה משפיעה על זה, וההורמונים משפיעים על זה, והאינסולין משפיע על זה, וכאילו, הכל אצלנו מכונה מורכבת כזאת, תמיד אצל גברים זה הכל בינארי, כן, לא, אתה יודע.
נכון, נכון, אין לי מה להגיד.
רק שתדע שגם לקוחות, נשים הרבה יותר קשות מלקוחות גברים. לקוחות גברים, אתה אומר להם לעשות משהו, לא תמיד אתם מבינים עד הסוף, אבל הם סומכים עליכם, תמיד עושים מה שאתה אומר. נשים זה תמיד סיפור יותר מורכב. וגם אני שומעת את הסיפור ההורמונלי, שהוא ככה, לכל אורך השיחה שלנו עולה, גם בביתים של גלולות, יש נשים שלא יכולות לקחת גלולות.
נכון.
ומה עושים? מה עושים עם אמצעי מניעה חלופיים? מה עושות נשים שלוחות? יש לי בנות שאני מכירה, שיש להם בעת קרשיות, שלא יכולה לקחת גלולות.
אז כמו תמיד צריך לשאול...
ובכלל, רגע, הורמונים בכלל. כי תכף נדבר על גיל המעבר. אם הן לא יכולות לקחת גלולות, אז הן גם לא יכולות לקחת הורמונים.
אז לא, זה לא חד משמעית. כאילו, זה לא אומר שאם את לא יכולה הורמונים לגלולות, אז את לא יכולה הורמונים לגיל המעבר, כי הריכוז הוא אחר לגמרי.
אוקיי.
אבל כשמטופלת באה, נגיד, להתאמת נערה, או, או, או אישה צעירה מגיעה להתאמת אמצעי מניעה, אז הדבר הראשון צריך להבין מה מטריד אותה. אם זה סתם נטו אמצעי מניעה, אז בכלל לא בטוח שצריך להתאים לה גלולות.
אז מה עושים?
לפעמים מתקנים, שיחה כאילו על מחלות מין, קונדומים, דברים כאלה. אם היא נגיד מחליפה פרטנרים...
המיתוס שאני מכירה, אמא שלי כל החיים קטחה לי, את כן שמים רק אחרי שמסיימים ללדת.
לא, ממש לא.
לא?
ממש לא. יש היום התקנים, זה יכול להיות שזה היה נכון להתקני הנחושת הישנים הגדולים. נכון. היום יש התקנים פיצים, כולל התקנים ששמים לנערות. חד משמעית, התקן זה הדבר הכי טוב בעולם. כאילו, זה הדבר, סתם, אני כמובן...
אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אבל אני מסכימה לגמרי.
לא, זה כמובן, אני צוחק, כי אין אמצעי מניעה מושלם, אבל בגדול, היתרון הגדול של התקן זה ששמים פעם אחת.
וזהו,
שוכחים מזה. זה כמעט לא עושה בעיות, ולהפך, היום אני שם גם לנערות התקנים.
ונוס.
זה נקרא ג'נס, כן, ג'נס, התקן הקטן, ויש התקנים אחרים שגם הם קטנים, שצריך להתאים, הם התקן הורמונלי, לא הורמונלי, אבל בגדול התקנים זה אחלה דבר, זה אופציה אחת. קונדומים, למשל עם מישהי שהיא, כל מה שהיא רוצה זה לא להיכנס לרעיון, והיא מחליפה עכשיו, נוסעת לטיול הגדול במזרח, אז אין מה לתת לה גלולות.
נכון.
היא צריכה, כי היא לא תשמור על עצמה, היא תשכח לקחת גלולות, היא כן צריכה להקפיד גם למניעת מחלות מין, אז לאישה כזאת, אני אומר, אוקיי, דיאפרגמה, או קונדום.
דיאפרגמה?
נכון, יש עוד...
זה משהו שעוד משתמשים בו?
מעט, אבל משתמשים. נוברינג, נגיד, עוד אמצעי מניעה מושלם.
נוברינג זה חדש.
נכון, בשנים האחרונות.
זה טבעת שאישה מכניסה כל פעם שהיא רוצה לקיים יחסי מין?
לא, לא כל פעם. זה טבעת שהיא שם פעם בחודש.
פעם בחודש?
כן, טבעת סיליקון קטנטנה, שלא מרגישים אותה.
אבל איך היא מוציאה אותה?
עם כמו טמפון. זה טבעת כזאת.
עם מוליך?
לא, אין מוליך. זה שם פשוט בתוך הנרתיק. זה כזה יושב בצד של הנרתיק, לא מפריע ביחסי מין. זה קטן, זה לא כואב, זה מאוד גמיש.
אז איך זה מונע, דרך אגב?
זה מפריש הורמונים.
זה מפריש הורמונים.
זה מפריש הורמונים, כן. זה מפריש הורמונים, והיתרון זה שלא שוכחים לקחת. את שמה את זה פעם בחודש, שמה לך תזכורת בטלפון, מוציאה מכניסה, וזהו, ואת מוגנת לחודש. ועוד יתרון זה שהרבה מהתופעות לוואי ההורמונליות של ירידה בחשק המיני, של זה שאנשים חוות מהמתן של גלולות דרך הפה, שעובר דרך כל מחזור הדם, כן. אז זה הרבה פחות בנוברינג. אז נניח אנשים שיש להם דיכוי ליבידו מטורף,
כן.
אני עובר איתם לנוברינג, ויש שיפור משמעותי.
תגיד, זה רק בישראל שהעול הוא תמיד רק על האישה, ונגיד, הגבר לא יחשוב על שום מאמץ בעניין. אני יודעת, נגיד, בארצות הברית, תמיד אנחנו רואים בסדרות, אפילו בסקס והעיר הגדולה, הם עושים קשירת...
נכון.
עושים קשירת...
ויסקטומי, כן,
צינורית הזרע, וכל מיני, וזה הפיך, וזה לא הפיך, ורק אצלנו, זה רק אנחנו.
נכון, אין לי תשובה, זה משהו תרבותי.
אין הסבר, תרבותי.
תרבותי לגמרי. יש, עכשיו יש גלולה חדשה, שמכוונת לגברים, כבר עברו את השני פאזות באחברים.
בוא נראה אותם לוקחים את זה.
ונראה, נקווה, זה יכול להיות הבשורה. צריך להגיד אבל שלזכותם של הגברים, שאין, בגלל שאנחנו כאמור כפתור של און ואוף, אז הכמות שצריך כדי לגרום לזה שלא יהיה לנו זרע,
כן.
היא מטורפת של הורמונים. אז הדרך...
זה לא שווה את זה כל
בדיוק,
כך.
בדיוק, הדרך כדי לגרום לזה שבעצם לא יהיה, אם לאישה במרכאות אפשר לבטל את המחזור, ואז למנוע מה להיכנס להיריון, כדי לבטל את הזרע, צריך לגרום בעצם למצב כזה של דיכוי מיני, שגורם גם לאימפוטנציה, גם להפחתה משמעותית של ייצור הזרע, ואז בעצם גם אין קיום יחסי מין, ואז אם אין קיום יחסי מין, גם אי אפשר להיכנס להיריון.
וואו,
אז,
איזה תקרה.
אז אין פתרון טוב לגברים, אבל וסקטומי זה פתרון טוב, שאיכשהו בישראל כמעט ולא עושים אותו.
ברור.
לא, אז גם בארצות הברית, זה לא שארצות הברית סופר פרוגרסיבית, צריך להגיד גם את זה, שכאילו, אחת הבעיות זה שאצל הקתולים, למשל, העובר הוא חי מרגע ההפריה.
נכון.
אז אי אפשר, אז אתה, הרעיון הוא לא לעשות בכלל הפסקת הרעיון בשום שלב, נכון. אז אתה מונע את המעבר של הזרע. Mm-hmm. אז הדרך היחידה בין היתר למנוע את
הרעיון הזה. רגע, כשאתה קושר צינורות זרע, אז אין זרע בעצם?
הזרע לא יוצא החוצה. לא. מה שאתה קושר זה את ה... או אתה חותך, או אתה mm-hmm. קושר את מה שמוביל בין האשכים לבין, כן. לבין הפין. ואז בעצם הזרע שנוצר לא יוצא ומתנוון.
הבנתי. וואו. אין מה לעשות. הנושא הכאוב הגיע. הגענו לגיל ה... פעם היו קוראים לזה גיל הבלוט.
נכון.
אני זוכרת שהלכתי ל... דוקטור איתן פאר, נסעתי אליו לצפון, בהיסטריה עם גלי חום, בגיל מאוד צעיר יחסית, 45. ואמרתי לו, מה יש לי, מה יש לי? אז הוא אמר לי, בעבר אנחנו הקמנו מחלקה שנקראת גיל הבלוט, אבל אז כולם נורא נורא כעסו, אז העברנו את זה לגיל המעבר. אז אין מה לעשות, זה קצת בלוט, וקצת מחקור איזה מעבר, אל, לא יודעת, לשלב הסופי, אני לא יודעת איזה מעבר זה. אבל יש ויכוח, אתה יודע, אני מצאתי את עצמי, יש לי מדבקת הורמונים, mm-hmm. מצאתי את עצמי מחביאה אותה, כי כשרואים אותה, ישר פורץ סכסוך. אז חצי מהבנות שראו אותי, נגיד בקרוספיט, ראו את המדבקה, כי החולצה התרומה, לא אמינה לך שלוקחת הורמונים, זה אסור, זה מסוכן, יהיה לך סרטן. וחצי אחר אמר, לא מעניין, אני אקח הורמונים, לא משנה מה יהיה. ואני מצאתי את עצמי מסתובבת עם הסכסוך הורמונים הקשה הזה אצל המון המון מומחים, ובסוף החיים הכריעו, כי פשוט אי אפשר לחיות. אני לא יכולתי לחיות.
אני איתך.
התסמינים היו, זה הרס לי את החיים ברמה שזה כאילו או לחיות חיים שהם ליד החיים, ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי על זה, זה שמה שאנחנו יודעים על גיל המעבר, זאת אומרת, אנחנו יודעות כנשים, אומרים לנו שזה יכול לעשות לנו גלי חום, יובש, נרתיקי ודיכאון. זה שלושת הדברים היחידים שאומרים. אז כשהתחלתי לחקור על זה, גיליתי שיש עוד 100+ תסמינים, שלא ידעתי שבכלל היו קשורים לגיל המעבר.
נכון.
ונשים לא יודעות את זה.
אבל מעבר לתסמינים הראשוניים, שגם כוללים עייפות ודיכאון ובלבול, ולפעמים שכחה,
בעיות עיכול, ירידה באנזימים של העיכול.
התעוררות באמצע הלילה, המון המון דברים שיכולים בטווח הקצר. הדבר המרכזי זה גם הדברים בטווח הארוך, שזה אוסטאופורוזיס, הסיכוי לשברים, עלייה משמעותית בהתקפי לב, עלייה באלצהיימר, כל הדברים האלה דברים שפחות מדוברים בשנים הראשונות, אבל קורים בטח בעשרות אחוזים בנשים בגיל מבוגר יותר, סביב גילי ה-70. ובאופן כללי, כשמסתכלים על, 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 על גיל המעבר בראייה קצת פילוסופית, צריך לזכור שגיל המעבר זה, או גיל הבלוט במרכאות, זה משהו של השנים האחרונות, כי לפני 200 שנה, נשים לא חיו הרבה אחרי...
בדיוק!
אחרי
הפריון. מתו בגיל 50.
נכון, והיום אישה תבלה שליש מחייה, שליש מחיה בתקופה שכבר השחלות שלה לא פעילות. אז האם היא אמורה להרגיש פחות אישה, פחות פעילה, לא להתאמן, לא להיות בוסית, לא להיות זה, רק בגלל שלהפך, נוצר מצב שאת בשיא הפיק, בשיא הפיק הקריירה שלך, כשאת מתחילה להרגיש הרבה פחות נשית, פחות חדה, שוכחת, אפשר להחליף את זה בקלות, באמצעות הורמונים, ולא צריך להיות חשש. כלומר,
אבל מה עם הסרטן?
אוקיי, אז...
מה עם הסרטן?
אז כמו תמיד, השאלה היא איזה סרטן ועל מה מדברים. אז קודם כל, יש דברים שבהם אנחנו יודעים שגלולות או הורמונים מפחיתים את השיעור של סרטן. סרטן רירית הרחם יורד, סרטן שחלות יורד. אנחנו יודעים שיש עלייה מסוימת בשיעור סרטן השד, אבל גם כאן בשנים האחרונות יש היפוך מגמה. אנחנו רואים שהסרטן השד ההורמונלי עולה בגילוי שלו, אבל יורד בתמותה שלו, כי מגלים אותו יותר מוקדם. אז האם זה טוב או רע? את מגלה את זה יותר מוקדם.
כן.
את יכולה לטפל בזה.
אבל זה בגלל הבדיקות הרבות של
נכון,
והפרס...
נכון.
בעצם אז... החינוך שעשו לנו של החתמי משבע, אחת מתשע.
נכון, אבל גם כאן, כלומר, אתה...
אבל יש יותר סרטן בגלל זה?
יש קצת יותר סרטן. השיעור של עלייה בסרטן הוא בערך עלייה של 1.1, כלומר, 10% עלייה בסיכוי שלך לקבל סרטן שד, אבל סרטן שד שהוא פחות אגרסיבי. זאת אומרת, כי הסרטן שד התלוי הורמונים הוא פחות אגרסיבי, אז... הטרייד-אוף הוא כזה, אנחנו יודעים שכל עוד במעקב, אין לך באמת סיבה לפחד, ועוד דבר זה שגם המחקרים הישנים שהראו עלייה בסרטן השד, היו על תרופות שהכילו הרבה יותר הורמונים מה שאנחנו נותנים היום.
זה נכון שזה המחקר הגדול הזה שמדברים עליו שנערך, הוא בכלל נערך על נשים בנות 60,
נכון.
וזה נכון שהוא בכלל התייחס... לנשים, למשל, שלא מטופלות עם פרוגרסטרון, שהן מקבלות במירנה, או...
אז את מדברת על מחקר שנקרא WHI, שהוא היה מ-2002.
זה המחקר.
נכון, זה המחקר, ה-Women's Health Initiative.
כל הלשון הרע זה על הורמונים, וגרם לכולם להחליט שלו.
אז זה מחקר מצוין, אבל המחקר מצוין לשעתו. זה לפעמים היופי, שהרבה פעמים אנשים אומרים מחקר, אנשים לא מבינים שהרבה פעמים מחקר מתעדכן, וזה גם היופי במדע.
אוקיי.
אחד, הקבוצות המחקר שהכניסו לשם, זה הרבה מאוד נשים מבוגרות, נשים שהתחילו להם את הגלולות בגילאים 60, 65, לפעמים 70, שמלכתחילה יש להם סיכוי גבוה יותר לסרטן 2, הפרוגסטרון, ההורמונים שהשתמשו בהם, זה בערך פי 10 ממה שאנחנו נותנים היום. ואנחנו יודעים שבעצם אם כבר משהו בתוך הגלולות, בתוך ההורמונים, גורם לסרטן שד, זה הפרוגסטרון, אז למשל אפשר לתת היום, אני שם מירנה, שזה התקן הורמונלי, ונותן לה רק אסטרוגן.
כן.
ואז בכלל אין לה בעיה של סרטן שד. יש המון המון טריקים שאפשר לעשות, כדי לדאוג.
כולם יכולות לקחת הורמונים, או שגם פה לא כולם יכולות?
אז האישה היחידה שבאמת באופן, הייתי אומר שבוודאות לא, זה אישה שהיה לה סרטן שד הורמונלי. זה פחות או יותר האישה היחידה ש... לא יכולה לקבל הורמונים, כל השאר בגדול יכולות לקבל, כמו תמיד צריך להיות במעקב.
אתה תיתן לאשתך הורמונים?
חד משמעית.
תגיד את האמת.
ברור שכן.
והיא אונקולוגית.
כן.
היא תיקח?
היא תיקח. אני מקווה.
היא צודקת.
אני מקווה, כי עוד פעם צריך לזכור, עוד דבר שצריך לזכור,
אין חיים.
שאת זה מה שאמרת, בדיוק, שאי אפשר להסתכל על הכל בפריזמה של סרטן.
אני באמת רוצה...
עד הסרטן אנחנו צריכים לחיות.
אני רוצה להגיד את זה, כי באמת מבחינתי, זה המסר הכי חשוב. אני כל מי שעוקב אחריי, יש לי 20 ומשהו אלף עוקבים, יודעים שאני יש לי חרדות בריאות. גם אתה יודע את זה, אתה מכיר אותי 5 דקות ואתה יודע את זה. מיקי, יש לי משהו בזה. יש לי חרדת בריאות, אני עם הכל חזקה, עוצמתית, אבל עד החרדת בריאות. וזאת חרדה שיש להרבה, הרבה אנשים ונשים, ובגלל זה גם נמנעתי כל כך הרבה שנים מלקחת הורמונים. ובסוף יש הרבה בורות סביב זה, כי באמת אנשים לא יודעים את זה ש... אפשר לעשות את זה בדרך מסוימת, ושהמינונים הם לא אותם מינונים. אבל בעיקר אני רוצה להגיד שאי אפשר לא לחיות. אני הגעתי למצב, התסמינים היו מזעזעים. אני קמתי 16 פעם בלילה מגלי חום. 16 פעם, לא היה לילה אחד. ובשלב מסוים, אני זוכרת שרופאה חברה אמרה לי, את צולה את המוח שלך, המוח שלך כל פעם בגלי חום ניצלה. אני נהייתי חסרת סבלנות, אני צרחתי על הילדים שלי, אני לא הייתי מסוגלת להיות סבלנית ללקוחות. כל מה ש... כל 1,000 תסמינים שלא ידעתי עליהם, היו לי כאבי בטן, היו לי... בכלל מי שגילה לי שזה הגיל המעבר, זה היה גסטרו. זאת אומרת... נשים צריכות לדעת שיש מיליון דברים שקשורים לזה, ומגיל מסוים, אפילו 45, צריך לבחון אם זה קשור, ובאמת לבדוק את זה, ובאמת לעשות את זה, וללכת לאדם כמוך, שמכיר את כל האספקלריה, וככה מדבר על הכל בחוכמה, ולבדוק את כל האנמנזה, ולהתאים את זה ספציפית, כי אי אפשר לחיות אחרת.
נכון. אני רוצה להגיד ש... אי אפשר להסתכל גם, למרות שאשתי אונקולוגית, אי אפשר להסתכל על הדברים רק בפריזמה של סרטן. בסוף כולנו נמות ממשהו. ואם נמות מהתקף לב, כי השמנו בגיל המעבר, או נמות כי שברנו את צוואר הירך, מאוסטאופורוזיס, ואנחנו רואים שאחוזי התמותה בגיל המבוגר עולים משמעותית, ולא נמות מסרטן, אז מה זה משנה? בסוף מתנו ממשהו, ובדרך לא חיינו.
נכון.
אז זה לגמרי צריך להיות המסר.
אז גניקולוג, כמו הדייג, שואלים תמיד, הדייג אוהב דגים? הגניקולוג אוהב נשים?
ברור.
כי אתה מדבר עליהם באהבה.
חד משמעית.
אתה מבין את הכאבים שלנו.
חד משמעית.
נכון? מיקי, אני רוצה להגיד לך מלא תודה שהתארחת פה.
תודה שהארחת אותי.
ואני באמת חושבת שהתכונה הכי חזקה של גניקולוג צריכה להיות אמפתיה נשית. ואת זה יש לך בשפע וקסם רב, ואנחנו נגלה שאנחנו גם מתאמנים בקרוספיט ביחד.
נכון.
אז אתה גם חזק ומבין ערך של ספורט, והיה לי תענוג.
גם לי.
תודה רבה רבה, ואני בטוחה שעזרנו למלא נשים. אז אם עזרנו לכם, ואם נתנו לכם ערך, בואו תשתפו את הפודקאסט הזה, ואני אשים פה לינק גם למרפאה של מיקי, כי אין עליו. ותודה רבה רבה.
תודה.